יש פה כמה קטעים, אני שוקל עליהם לדלג אותם, שהם, הם, זה, לא, זה כאילו, איך לראות את כל מה שלמדנו בתוך הפסוק הזה ובתוך הפסוק הזה ובתוך המאמר הזה, זה אפשר להשלים לבד אחר כך, זה לא, חבל הזמן שכולם נמצאים ביחד, לקרוא, לקרוא כל אחד יודע. וחשבתי להמשיך את העניין. אז קודם כל בואו נסכם איפה אנחנו. ההתחלה בעצם, המוטו של כל העניין היה איכות קודשא ברוך הוא שכינתי. זה בעצם התכלית של כל העולם, התכלית של בריאת העולם. זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא רוצה להשכין את השכינה שלו פה. בשביל זה הוא ברא את העולם. פה, בתוך המציאות. לא בשביל המלאכים ולא בשביל העולמות העליונים, אלא בשבילנו. הוא ברא את העולם, לא בשבילנו, בשבילו בעצם. הוא לא ברא את העולם בשבילנו. הוא רוצה שאנחנו נקדש את שמו פה. ובעצם הפסוק שמבטא את הכל, זה פסוק שאנחנו כמעט לא שמים לב שאומרים אותו. יש כמה פסוקים שאומרים בשחרית אחרי שיר של יום. ברוך השם לעולם אמן ואמן. שם כתוב בסוף, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. אפילו לא כולם אפילו אומרים את זה, יש כאלה שמדלגים את זה. כתוב באותיות קטנות. וימלא כבודו את כל הארץ. המשמעות של זה, שזה בעצם הצפי, זה הצפייה שלנו והבקשה שלנו, התקווה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתגלה בתוך המציאות. אנחנו אמורים לפעול את זה על ידי המצוות שאנחנו עושים. חיים ויטל כותב בעץ חיים, שיהודי עושה מצווה, נמשך עליו שתי אורות, נמשך עליו אור מקיף, אור פנימי. והאור שנמשך על היהודים נמשך על כל העולמות. האור המקיף מזכך את העולמות מצד אחד, והאור הפנימי מזכך את העולם מצד שני. הוא קורא לזה מבחוץ ומבפנים. איך שלא נבין את זה, זה לא כל כך קל להבין את הנושא מה נקרא מבחוץ ומבפנים, אבל אנחנו יכולים לראות בעולם שלנו, יש דברים שפועלים עלינו בצורה של אטמוספירה, שנכנסים לאווירה. אז כשנכנסים לאווירה טובה, בין אנשים טובים, במקום להגיד שיש מוזיקה טובה או כל מיני דברים כאלה, זה פועל איזשהו, כאילו מבחוץ, איזה משהו טוב. ויש דברים שנכנסים פנימה. בדרך כלל הדברים לנו זה נראה שהדברים שנכנסים פנימה זה הדברים שאנחנו שומעים ומבינים. אבל האמת שמה שנכנס באמת פנימה זה הדברים שאנחנו בעצמנו עושים. מה שאנחנו מבינים, אנחנו עלולים לשכוח, אבל הדבר שאנחנו משתתפים בו, ואנחנו עושים אותו, אז זה הדבר שנכנס פנימה ומשנה אותם. וכמו שזה אצלנו, באופן אחר, אנחנו הרי לא יודעים, אנחנו מבינים מה שקורה פה, אבל באופן אחר יש את אותו דבר, יש בכל העולמות, שיש כל מצווה שיהודי מקיים, נמשך אור גדול בכל העולמות, אור רוחני, לא אור. והאור הזה, יש בו את שני ההיבטים, הוא גם משנה את העולמות מבפנים וגם משנה אותם מבחוץ, עד כדי כך, במשך הזמן, בריבוי הפעמים ובריבוי השנים, בסוף יכול להתקיים ונגלה כבוד השם, וזה בעצם הנקודה של איכות קודשא ברוך הוא שכינתי. שכמו שהשכינה היא גלויה, ככה שהקדוש ברוך הוא יהיה גלוי. זאת אומרת, אם ניקח למשל, וההתחלה של התורה באמת התחילה, עם הפסוק השם אלוקיי גדלת מאוד, הוא אומר שהעבודה של האדם זה לחבר את שם הוויה עם שם אלוקים. שם אלוקים זה המשהו המינורי, המוגבל, הלשון רבים, תחת הזמן והמקום וכל זה, בעל הכוחות כולם, ושם הוויה זה למעלה מהזמן, היה הווה ויהיה כאחד, והוא הוויה פשוטה, אנחנו לא יודעים אודותיו שום דבר יותר מאשר זה, עצם זה שהוא הווה, אנחנו לא יודעים כלום, זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים אודותיו. ובדרך כלל מה שנגלה אלינו זה ההנהגה של שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים. איפה מוזכר שם הוויה? אחרי שכתוב 32 פעמים אלוקים, כתוב פעם ראשונה שם הוויה. בפרק ב' של בראשית, אחרי ויכולו, אחרי אשר ברא אלוקים לעשות, אחרי הכל, כתוב אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ השמיים. ושם מדובר מיד על האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה שקשור ישירות לאדם ולעבודת האדם, זה לחבר את שני הדברים האלה. ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא נדע מה נעשה, באיזה אופן אפשר לחבר את שני... אחד מהם אנחנו עוד איכשהו קולטים, ואת הגבוה יותר אנחנו לא מבינים בכלל. איך אפשר לחבר את שני הדברים האלה? ושזה השם מדברך נתן תורה לישראל, הוא נתן מצוות, מעשים טובים. וזה הנוסחה. אנחנו לבד לא יודעים איך מחברים את זה, אבל הקדוש ברוך הוא ככה קבע. זה מה שכתוב במדרש, שבמתן תורה כתוב... וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר, עלה אל האלוקים. שהתחתונים ירדו למטה, והעליונים ירדו למטה, והתחתונים יעלו למעלה. זה מה שכתוב שם. ויש איזה משל שם במדרש, אבל לא משנה, אבל על כל פנים, מה הנקודה? הנקודה היא שכל התורה כולה היא בשביל לחבר את שני ההיבטים האלה. שהאין סוף יאיר בתוך המציאות. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע לזה? באופן פנימי, באופן של סגולה, והייתם לי סגולה מכל העמים, וגם גם התורה נקראת סגולה. וחמדה גנוזה היא נקראת. באופן פשוט, על ידי התורה והמצוות אפשר להגיע לזה. אבל באופן, בנפש, איך אפשר להתחיל לעשות עבודה? כי היו כאלה, למה אני אומר את זה? היו כאלה שזכו לזה כבר בעולם הזה. זאת אומרת, שזכו לזה ביותם בתוך הגוף ועוד לפני שהגיע אחרית הימים, שעדיין לא הגיע, של ונגלה כבוד השם וראו כל בשר, היו כאלה צדיקים שזיקחו את חומרם. זה כתוב במפורש, כתוב רבי שמעון בר יוחאי, כתוב על הנביאים, זה כתוב על משה רבנו. אז זאת אומרת, אם יהודי אחד הגיע לזה, אז בעצם כל יהודי יכול להגיע לזה. ככה זה הכלל בכל דבר, שאם בן אדם אחד בעולם מצליח לעשות משהו, אז כל בן אדם יכול. רק יש כאלה שהם מתמסרים לזה, ויש שלא. אותו דבר יש בחיבור אל הקודש, בחיבור האמיתי לגמרי, להתחבר אל הקדושה כמו לעתיד לבוא. אם יהודי אחד הצליח, אז כולם יכולים. אז יש איזה דרך. רק הדרך הזאת היא דרך ארוכה, והיא מתחילה עם דברים מאוד נמוכים ומאוד פשוטים, ויש איזה סיבה, ואני לא הסברתי את זה כשהתחלנו את התורה, לא רציתי להתחיל עם הרצאה ארוכה, אבל עכשיו אחרי שקראנו קצת, אז אפשר לסכם ככה. יש הבדל גדול בין התפילה היומיומית לבין מה שהוא מציג פה. הוא מציג פה משהו אחר. בתפילה, הרבה פעמים, קודם כל, התפילה היא נוסח שיש לו התחלה ויש לו סוף. וצריך להגיד אותה מההתחלה עד הסוף. ואם אין לי חשק ואין לי כוח, אז אני מחכה שזה יגיע כבר הסוף. אני נמצא, רבי נחמן כותב, שיהודי בסוף התפילה הוא צריך להרגיש בהתחלה. אצלנו הרבה פעמים בהתחלה אנחנו מרגישים כבר בסוף. כן, אז, ועוד דבר, יש חלק בתוכי שמתקומם נגד זה, שהוא מפריע לי, שהוא מכניס לי מחשבות זרות, שהוא מתעצל להתרכז במשהו מסוים. זאת אומרת שמה שמתפלל בתוכי זה הצד הטוב, זה הצד הקדוש. אבל את הצד הנמוך יותר, אני לא תמיד משתף. חז"ל, מצידם, תקנו בתוך נוסח התפילה הרבה עניינים של פרנסה, רפואה, גאולה, כל מיני דברים שגם הנפש הבאמית רוצה אותם. אבל זה עדיין, אנחנו רואים שזה עדיין לא מספיק. ולפעמים בן אדם אין לו זמן לומר רפאנו, השם ואין הרפא, כי הוא צריך לרוץ לקופת חולים, לקחת מספר. כן, אז החיבור שלנו עם זה הוא לא לגמרי. אבל אם בן אדם לוקח לעצמו 5 דקות ביום, אפילו פחות מ5 דקות, כמה שלא, עד שזה יתחיל לעצבן אותו, בוא נגיד ככה. הוא לוקח על עצמו עד שיתחיל לעצבן אותו. הוא לוקח כמה דקות, והוא מתחיל לחשוב, רגע, אני אחיה לעולם? אני לא אחיה לעולם. כמו שלא תיארתי לעצמי את עצמי עכשיו, לפני 20 שנה, לא ידעתי איך אני ארגיש עכשיו, איך אני אחיה עכשיו, וזה הגיע. אותו דבר יגיע יום שאני אעזוב את הגוף שלי, ועל הגוף ישימו אבן יפה עם כל מיני קשקושים, השם ישמור מה שיהיה כתוב שם, ואני בעצמי אגיע לאיזשהו מקום, ששם אני צריך לעמוד פנים על פנים מול האמת ומול האלוקים ומול ההיסטוריה של עצמי, ואני אראה את הכל באור אמיתי. וזה יכול לעשות לכל אחד חשבון אחר. זה הזיכרון הפשוט של העולם הבא, שאני אסביר לו יום המיטה. יש אנשים שזה מפחיד אותם, יש אנשים שזה משמח אותם, שהם אי פעם יפטרו מהבלוף. כן, יש אנשים שכל כך נמאס להם העמדת פנים של עצמם, שאומרים, וואי, העיקר שכבר נזרוק את זה פעם, זה כבר... כן, ויש כל מיני, יש... על כל פנים, מי שמפחד לחשוב על זה, זה הדחקה. אז יש לו את הקונפליקט עוד יותר עמוק, עוד יותר בפנים. כי הוא מפחד לחשוב על זה, אז בפנים זה הוא חושב. זה רק מפריע יותר. לא צריך לפחד מזה, צריך לחשוב על זה, וזה נותן לבן אדם כמה אספקטים. קודם כל זה נותן לבן אדם אספקט אחד, שהוא מוכן לחשוב על דברים שאי אפשר לראות אותם בעיניים. הוא מוכן להתייגע על זה. זה פותח אותו לקראת משהו, למעשה זה פותח אותו לקראת מפגש עם הנוכחות של השם יתברך. יש ברמב"ם קטע, במורה נבוכים, זה מצחיק להזכיר את המורה נבוכים באמצע שיר ולקוטי מהר"ן, אבל הקטע קיים שם, גם אם לא נזכיר אותו. הרמב"ם כותב שיש אנשים שהמובן מאליו שלהם, כשהם אומרים את המילה מציאות, זה פיזי, זה גשמי. הם לא מעלים על דעתם שמשהו נמצא והוא לא גשמי. עכשיו, אם ניקח אותנו, אנחנו כבר התרגלנו לרעיון, אז עולה לנו בראש משהו רוחני. אבל תמיד עולה לנו בראש משהו מוגדר, ומשהו מורגש, שאפשר להרגיש אותו. אנחנו יכולים לחשוב על אהבה, על יראה, על שמחה, אפשר לחשוב על הרבה דברים. אבל אם אנחנו צריכים לחשוב על דבר שהוא מופשט לגמרי, כמו שאנחנו אומרים, הוויה, הוויה נקייה, שאנחנו לא יכולים להגדיר את זה, הכל בא ממנו, אבל הוא לא אף אחד מזה. אנחנו, אין לנו דרך... בעצם היינו, אנחנו צריכים לזכור את השם ואין לנו דרך לעשות את זה. כי אנחנו דפוסים בתוך תבניות. עצם זה שזרקו אותנו למקום הכי נמוך בהשתלשלות, יכלו לעצור את הדרך שלנו בעשייה הרוחנית או ביצירה. זרקו אותנו למקום הכי נמוך, זה כדי שנוכל לעשות את זה הרבה פעמים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לצאת, אם היינו דוממים זה היה עוד יותר מוצלח. אבל אז לא היינו יכולים לעשות שום דבר. אבל היות שאנחנו בני אדם, אבל אנחנו בגוף שלנו הוא דומם. אז יש לנו עכשיו את כל הספקטרום, אנחנו יכולים לזוז מהדומם כאילו לצומח. להבין שההוויה של האדם זה לא החומר שלו, אלא הזרימה שלו. אז יצאנו מהדומם לצומח. אפשר לצאת מהצומח לחי, להבין שגם הזרימה זה לא העיקר, אלא החיות, האור, הכיסופים, החשק. זה החיות, זה החיים. אפשר לצאת למדבר ולהבין שהעמידה מול השם זה החיים. זה בעצם המעלה של המדבר, שהוא מדבר עם דעת, רוח ממללה. כשהתרגום מדבר על אדם הראשון שהוא אומר, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה, אפילו חווה לא הייתה לצידו. היחיד שיכל לדבר איתו זה היה השם יתברך. זה בעצם המדבר, המדבר זה המתפלל. אז יש לנו בתוך העולם שלנו שאנחנו יכולים לזוז, ויכולים לזוז הלאה. עצם זה שאני אומר, השם אלוקיי, אני לא אומר השם אלוקים, אני אומר, אני אפגוש אותך, אני כל כולי, עם הנפש הבעמית שלי, בלי הגוף. כי הגוף הוא לא רלוונטי בקשר הזה. אבל עם הנפש הבעמית שלי, עם כל המידות, אם אני לא צריך לזכך אותם, אז עם כל המידות הרעות שלי. עם כל הבלגן, אני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא. זה דבר שאם עושים אותו כמו הסיפור על רבי עקיבא שרואה את הטיפטיף על האבן, זוכרים? אם עושים אותו כל יום, לא משנה כמה זמן, כמה דקות, כמה זה, בסוף נפתח פתח לזיכרון אחר של העולם הבא. זיכרון שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בגשמיות, הוא מתגלה לעתיד לבוא. ואחר כך מגיע פתח לדבר שלישי, שזה החוויית הנוכחות שלו עכשיו. לא רק צפי לעתיד לבוא. אבל כל זה מתחיל, זה כמו שאומרים, כשאתה רואה הקרח נסדק, אז אתה יכול להתחיל לחשוב איך הרחוב ייראה בלי הקרח. אבל כל זמן שהקרח עוד לא מתחיל להיסדק. לסדוק את הקרח, על זה חז"ל אמרו שאדם צריך להזכיר לעצמו את יום המיטה. כי אחרת הוא כפו. וכשהוא פוחד להזכיר לעצמו את יום המיטה, אז הפחד שלו זה כפייה. זה מקפיא אותו.
הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו כי הוא
עמידה. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, אבל אנחנו... אתה יכול להזכיר לי כשאני יושב ככה? זה מה שאנחנו עושים. יש לנו מנגנון של הדחקה לכל דבר. אומרים שבן אדם מתרגל אפילו לגזר דין מוות. זה לא אומרים, זה כולנו עם גזר דין מוות, וכולנו מתרגלים לזה. ואף אחד לא אכפת. יש כאלה שחושבים שאסור לדבר על הדברים האלה, כי זה מביא דיכאון. וזה טעות. האנשים שחיו את הדברים האלה שהכרתי, הם היו האנשים הכי שמחים שהכרתי. אני לא יודע אם את... שמעתם פעם, רבי ציון אפטר, שמעתם את השם הזה? מי שמע? אתה שמעת. הוא היה יהודי הכי שמח שהכרתי, והוא כל יום הוא ישב כמה דקות והזכיר לעצמו, רבי ציון, תפסיק לחשוב שתחיה לעולם. הוא היה יהודי הכי שמח. להפך, כשמפסיקים לפחד מזה, אז מגיעה השמחה האמיתית. כל זמן שמדחיקים את זה, אז בפנים יש שם איזו נקודה של אל תיגעו. זה נותן מין אנרגיה חדשה לבן אדם שיכול להתחיל לזוז, והתזוזה שלו זה העבודה האמיתית. העבודה האמיתית זה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. והשיא של העבודה הזאת זה להרגיש את הנוכחות של השם יתברך פה, תוך המציאות. אבל זה רבי צדוק אומר במקום אחר, בדרושים שלו על חמישה חומשי תורה, הוא אומר בבראשית באיזשהו מקום, וישב אולי, כשהוא מדבר על תולדות עשיו, הוא אומר להרגיש את הנוכחות של השם יתברך עד הסוף, זה סימן שהבן אדם מצידו מחה את עמלק. הוא אומר שכמו היסטורית, את עמלק לא הצלחנו למחות, הצלחנו לגבור על שבעה עמים, ואותו דבר בנפש, יכול להיות שבן אדם מצליח לתקן את כל שבע המידות הרעות שלו, אבל את הנוכחות של השם יתברך עדיין הוא צריך להזכיר לעצמו. וזה כמו ההתחלה של התורה פה, שהוא צריך לזכור ולזכור. כל התורה הזאת בלקוטי מרן הישנים היה כתוב למעלה על כל דף, ואי מקץ זיכרון. זה היה הכותרת של התורה. צריך כל הזמן להזכיר לו. התכלית היא שכבר לא נשכח, שלא צריך להזכיר לנו. העבודה היא להזכיר. זה העבודה. למדנו אחרי זה שיש שני דברים שמפריעים לנו לעשות את העבודה הזאת. דבר אחד למדנו, שזה כשמדברים רכילות ולשון הרע, וכל זה. זה גורם לנו להיכנס חזרה לתוך הקונחייה שלנו. לפנות עורף, כי אנחנו לא יכולים... זאת אומרת, בעצם זה כל חטא, אבל בפרט חטא אחר, הבן אדם חוטא כי הוא נופל. החטא הזה, הוא לא מרגיש שהוא נופל, הוא מתרומם. הם לא בסדר. כשהם לא בסדר, אז באופן יחסי, אני הכי בסדר. זה כאילו, אני מתרומם, אבל בשקל. אני דוחף מישהו מתחתיי. אבל ביחסיות זה נראה כאילו שאני מתרומם. אם זה הרוממות שלי, אז איך אני יכול להתקדם? אם אני נופל ואני יודע שאני נופל, אז זה בסדר גמור. אבל אם הנפילה שלי מרגישה לי כמו הם הפושעים ואני הצדיק, אז אני מחסל במו ידיי וזה שקר. אם בן אדם ישאל את עצמו, אם הוא בטוח עד הסוף שמה שהוא חושב עכשיו זה אמיתי, הוא יגיע למסקנה שאין אדם יודע מה שבליבו של חברו. ככה חז"ל אמרו. אין אדם יודע מה שבליבו של חברו. 90% מהשקרים, הלשון הרע, זה דברים שאני מתאר לעצמי, ועוד 10% זה דברים שראיתי ולא ידעתי לפרש אותם נכון. וחוץ מזה, אפילו אם זה נכון, אסור לדבר, אבל בדרך כלל זה גם, אני לא מחפש את האמת. זה דבר אחד שמאוד מפריע. דבר שני, מה שמפריע, זה שיש לנו בכלל נטייה להשלים עם העובדה שהשכל האנושי שלנו הוא נכבש, הוא בשבי, בטריטוריה של קליפת נוגה. בעצם השכל האנושי שלנו היה יכול להיות בתחום הקדושה לגמרי. זה שהוא שכל אנושי והוא מבין מתמטיקה והוא לא מבין רוחניות, זה לא סתירה לקדושה שלו. כמו שספר תורה הוא חפץ גשמי. וגם כל גוף של יהודי הוא, הוא, הוא קדוש. זה לא סתירה. רק יש איזה משהו שכאילו רשות, הכל צפוי והרשות נתונה, והרשות נתונה, ואיך אמר הילד אצלנו, אמרתי לכם את זה כמה פעמים בחיים, זה כמו באופניים. כשהולך לך קל, סימן שאתה בירידה. ילד קטן ביישוב אצלנו, אמר פעם. בחיים זה כמו באופניים, כשהולך לך קל, סימן שאתה בירידה. אז זה ככה זה, כשיותר קל להעמיד את השכל שלנו לרשות הקליפה מאשר לרשות הקדושה, כי לרשות הקדושה זה מאמץ, זה כאילו זה להיות מכוון, זה לחפש להיות אמיתי, זה לא לחפש למצוא חן, זה עבודה. וכשמעמידים את זה לרשות הקליפה, אז, וזה כתוב בזוהר, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, חינם מן המצוות, ככה חזד דרשו. בזוהר כתוב שרוח מסעבה השתקח תדיר במגנה. הרוח של התומעה היא נמצאת באופן תדיר ובחינם, ללא מאמץ. במגנה, בחינם, בלא דחיות הדגרמי. לא צריך לזכך את החומר בשביל לקבל את הרוח של הקליפה. רוח של הקליפה שורה, אפשר רק... והרוח של הקדושה זה בדיוק להפך. זה בחינם ובלי לזכך את החומר זה לא שורה. הממילא, בן אדם, לא מדבר עכשיו על צדיקים, אבל בן אדם רגיל, המובן מאליו שלו, איך אפשר לדעת באיזה טריטוריה נמצא השכל שלו, המובן מאליו שלנו הוא קליפתי, זה מה שפעם היו קוראים, לא יפה להגיד, שכל בלבטי. כן, זה מובן, הסלנג הזה. מה זה שכל בלבטי? שכל בלבטי זה כאילו שאסור לאחרת, אסור לתת למרק להתקרר, ואסור לאחר ארוחת ערב. ואם יש ערבית וארוחת ערב, אז או שהערבית, הערבית היא או לפני ארוחת ערב או אחרי ארוחת ערב, אבל הזמן של ארוחת ערב הוא קבוע. כן, וכל מיני דברים כאלה. זה כאילו, יש לנו את הנקודה הזאת, לכולנו. וזה נקרא מדמה שאינו מבורר. לנביאים יש ביד הנביאים הדמה שזה מדמה מבורר, ולכן הם זכו לנבואה. הנבואה התלבשה בתוך השכל שלהם. הרבה פעמים הנביא היה צריך לשתף את השכל שלו, כי הוא קיבל משל, והוא היה צריך לומר לאנשים את הנמשל. הנבואה מהירה בתוך השכל, בגלל שהשכל של הנביא כולו בטריטוריה של הקודש. אבל לעומת זאת, השכל של האדם הרגיל, הוא צריך לעבוד על זה, הוא צריך לעשות עבודה בשביל לנקות. העבודה זה חיפוש האמת. דיברנו על זה שבוע שעבר. דיברנו על זה שבן אדם שמחפש את האמת, לא רק שהוא לא מרמה את עצמו, גם אחרים קשה להם לרמות אותו. פשוט לא מתרשם מהבלוף. זוכרים שדיברנו על זה? עכשיו, העבודה הזאת של חיפוש האמת, צריך לנטרל ממנה קודם כל את כל הרווחים שיש מהשקר. אם בן אדם מרוויח ממשהו, גם על זה דיברנו, אם בן אדם מרוויח ממשהו, אם יש לי בעיה ואני מרוויח ממנה, אז קשה לרפות את הבעיה שלי. אני צריך קודם להסכים לוותר על השקר. ועל זה היה עריכות שלמה, הוא נתן איך שזה נראה בחברה, איך שזה נראה באדם. יש לפעמים אפילו אנשים שיושבים ולומדים, אבל הם כל כך צריכים שיעריכו אותם וכל זה, אז הם במקום לחפש את האמת בתורה, אז הם מחפשים להגיד שזה ייראה יפה, שזה יתקבל, שיכתבו עליו טוב בעיתון, לצורך העניין. זה גם נכנס הכל לתוך הדבר הזה. וזה נזק. הוא עושה נזק לעצמו, כי הוא מונע מעצמו להתחבר לדבר אמיתי. וכשבן אדם נמצא בתוך הבלוף הזה, אז קשה מאוד, הרי עבודת השם ההתחלה שלה זה עם השכל, קשה מאוד עם שכל כזה להתקרב לקדוש ברוך הוא. עד כאן, זה מה שלמדנו, פחות או יותר. ויש כאן כמה קטעים שהוא מראה איך שכל הדברים האלה כתובים בדברי חז"ל ובנביאים וכל זה, ואני חושב לדלג אותם. מי שרוצה, זה באמצע אות ו', יש קטע ארוך כזה. אתם יכולים לקרוא את זה לבד, אני לא חושב עכשיו לקרוא את זה ולהסביר את זה, כי עד שכולם מתעסקים יחד, אז פשוט חבל לתת על זה את הזמן, זה חומר קריאה. כבר את העניין למדנו, רק לראות איך זה מרומז בפסוקים, תקראו את זה לבד. בטח שיש כאן גם סודות וכל מיני עניינים, אני בכל כל לא יודע אותם. אז עכשיו הוא ממשיך, זה, זה, כי זה מאוד ארוך, אות וב, מאוד ארוך, זה באמצע אות וב, ולהכניע הכוח המדמה על ידי בחינת יד. עכשיו, מה אם בן אדם נמצא כבר במקום הזה? הוא רוצה להתחיל לחפש את האמת. והוא רוצה לצאת מהדמיונות האלה של ה... הוא רוצה לצאת מהפוזות, מהבלופים, מהשקר, מכל זה. לא, על כל פנים, על הרמה של השכל. על כל פנים, על... שהשכל שלו לא יהיה שם. אפילו אם בלב שלו הוא עוד לא יצא לגמרי, אבל שהשכל שלו לא ייכנס לתוך טריטוריה כזאת של... שהכל שקר. אז להכניע, כוח המדם הוא על ידי בחינת יד. יד, יש הרבה עניינים, מה זה נקרא יד, אבל תכף נראה בבחינת ביד הנביאים אדמה. הפסוק הזה הוא קשה. איך אנחנו מסבירים אותו בתנך? ביד הנביאים אדמה. על ידי. על ידי הנביאים אני מדמה. למה קוראים לזה על ידי? דרך הנביאים בעצם, נכון? אבל בעברית לא משתמשים במילה דרך. כשאנחנו אומרים זה דרכך, זה תרגום משפות אחרות. בעברית צריך להגיד על ידך. למה קוראים לזה בלשון הקודש על ידך ולא דרכך באמת? בעצם יותר מתאים זה דרכך. למה זה על ידך? אם אני שולח משהו, אז אני אשלח את זה על ידך, אתה תלך ותגיד לו כך וכך, כמו שהשם עושה עם הנביאים.
כלי המעשה.
יותר נראה כמו
שליחות. מה זה?
יד זה נראה יותר כמו שליחות.
נכון, נכון, אבל גם, נכון. מה ההבדל באמת בין דרכך לבין שליחות?
שליח.
דרכך, אני יכול לשלוח דרך פקס, נכון? אני יכול לשלוח דרך דומם, דרך כל דבר. נכון? אבל זה מה שאתה אמרת, מעשה. דרך, אם אני שולח דרך בן אדם, אני לא בוחר, זה לא, אני לא בוחר בבן אדם כי לבחור באיזה מכשיר, אלא אני פונה אל האדם כאל בחירה, ואני ממנה אותו לשליח, והוא מייצג אותי. פה צריך את היד. היד זה כוח המעשה, וכוח המעשה דיברנו הרבה פעמים שזאת הבחירה. אם אני אומר, אני לא עשיתי, דחפו אותי, אני מתכוון להגיד שלא בחרתי. עשיתי, אבל לא בחרתי בזה, זה לא אני. אז זאת אומרת, ביד הנביאים אדמה, אני... הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בתוך הדמיון, בתוך הכוח המדמה המבורר של הנביאים, בגלל שהנביא הוא בעל בחירה והשם יתברך יכול לשלוח אותו, והנביא יכול להיות נביא שכובש נבואתו, ואז הוא חייב מיטה בידי שמיים. זה עוד סיפור, אבל הוא יכול לכבוש את נבואתו. הוא יכול לחתור ולא ללכת. מדובר על בן אדם בעל בחירה. זאת אומרת, ההתחלה של העבודה הזאת, של לצאת מהשקר, זה לגלות בתוכנו שיש לנו יד, שיש לנו בחירה. והיות שיש לנו בחירה, ולא נתנו לנו את הבחירה בחינם, אז עוד פעם, אז אנחנו צריכים לעבוד. יש, הזכרתי קודם את הסיפור של רבי עקיבא, עם הטיפות על האבן. יש מכתב, הוא כתב, האדמור הרייץ, מחבד, רבי יוסף יצחק, הוא כתב פעם למישהו, הוא כתב שגם במשל הזה של רבי עקיבא צריך להיזהר, לא צריך לקחת את זה ככה. הוא אומר, אם אמור יאמר האדם, הנני אבן, שפכו עליי מים כדי שיהיה לי מוח, לא יפעל מאומה. כן, הוא יישב ככה, הוא לא יעשה כלום, הוא יגיד בסדר, טיפות, תטפטפו עליי, בסוף ייכנס לי ללב. מה זה, זה, זה לא עובד ככה. הבן אדם צריך לנצל את הבחירה שלו. אבן אין לה בחירה, אז מישהו אחר צריך לטפטף עליה. הבן אדם צריך לקחת לטפטף על עצמו. הוא לא יכול לתת למישהו אחר שיעשה את זה. זאת אומרת, אם אין שיתוף פעולה מצד האדם, זה עצמו שקר. איך הוא רוצה לצאת מהשקר של המדמה אם הוא לא משתמש ביד שלו? זאת אומרת, קודם כל, וביד יש לנו בחירה. בלב אולי, במוח, יכול להיות שאין לנו כרגע בחירה. אבל עד שבידיים יש לנו בחירה, אז קודם כל אנחנו צריכים לנצל להיות אמיתיים בקטע שיש לנו בחירה. ויד היינו בחינת שמחה. למה יד מביאה שמחה? בבחינת ושמחתם בכל משלח ידכם. זה כתוב על חג האסיף, על סוכות. בן אדם שאוסף את משהו בעצמו גידל, יש לו שמחה גדולה. אדם רוצה בקו שלו יותר מעשרה קבין של חברו. אם הוא גידל קו, הוא יותר שמח מה שאם מישהו אחר מביא לו מתנה 10 קבים. אז למה? כי הוא גידל את זה בידיים שלו, הוא התאמץ על זה, הוא השקיע. ושמחתם בכל מי שלח ידכם. זה היד, היד הזאת גורמת את השמחה. הבן אדם חושב, וייר מנוחה כי טוב, באמת זה כתוב בפסוק. וייר מנוחה כי טוב את הארץ כי נעים, ויש שכמו לסבול. מה זה? לא הגיוני. אבל המנוחה היא טובה, כתוב במשלי, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יוכל. והסבא לעשיר איננו מניח לו לישון. מתוקה שנת העובד, אבל אם בן אדם לא עובד, אז אין לו שמחה לא ביום ולא בלילה. זה שהוא מממש את הכוחות שלו, מוציא אותם מהכוח אל הפועל, זה השמחה. למה? כי ככה הוא מתקרב לשורש. השורש האמיתי זה התכלית. התכלית שזה התחנה האחרונה, זה, את זה הקדוש ברוך הוא ראה בהתחלה. והתכלית שהבן אדם יוצא מהכוח אל הפועל את הכוחות שלו. וזה בחינת כלי זמר שמנגנים ביד. עכשיו, כשמנגנים על כלי זמר, רואים את הדיוק של הבחירה. אפשר גם לזייף. כשמנגנים על כלי זמר, אפשר לזייף, ואז זה צורם. אף אחד לא שמח ששומע את זה. וכל הדיוק זה, מה זה כלי זמר? זה תיבה עם אוויר שמוציאה טונים. אם אני הולך עם היד נכון על התיבה הזאת, אז הטונים יוצאים נכון. אם אני הולך לא נכון, הטונים יוצאים לא נכון. זה משל על הבחירה שלנו. אנחנו פה בעולם הזה עושים איזה מעשה, את הניגון שומעים בעולם הבא, לא פה. אם אנחנו נזכה, אנחנו שומעים את הניגון גם פה. זה הסוף, זה כאילו מה שדיברנו בתחילת, בהתחלה. הסוף הוא, התכלית הוא שהקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו פה. ואנחנו נראה את כל מה שעשינו. אבל בינתיים, זה כמו אנחנו עם הידיים על הקלידים או על המיתרים, ואנחנו לא בדיוק שומעים, אבל אנחנו עושים את הכל מדויק, ואנחנו יודעים שמקום אחר שומעים את זה נכון.
זה הצעד הראשון לצאת מהשקר, נכון?
כדי לצאת מהשקר.
אבל כשאני תפוסה בשקר ואני מסתכלת על הבחירה שלי בתור צעד ראשון, אז אני רואה שכל הזמן אני בוחרת דברים שקריים ולא טובים, ואז זה לא ממלא אותי בשמחה. זה עושה הפוך.
לא, זה לא הולך ככה. ההתחלה של הבחירה, ההתחלה של התיקון זה להכיר שיש לי בחירה. להכיר שיש לי, רגע, להכיר שיש לי בחירה. אם זה כל הזמן מושך אותי לכיוון אחד, אז אני עדיין לא מכיר באמת שיש לי בחירה. יש את ה... היה פעם מחנך גדול, שהיום קורב לחזוני, שרב וולף, מי ששמע את שמו. הוא כתב, הוא כתב בשם גדולי ישראל, ראיתי איזה ספרון שהוא כתב לפני המון שנים, הכרתי אותו טוב. אז הוא כתב, מאיפה יודעים שפסיכולוגיה זה שקר? אז כי הפסיכולוגיה שוללת את הבחירה. מי אומר שפסיכולוגיה שוללת את הבחירה? יש המון, המון שיטות בפסיכולוגיה שמעודדים את הבחירה. כל הטיפול על ידי הבחירה. אבל היא לא שוללת את הבחירה, אבל באיזשהו מקום היא מגבילה את הבחירה. היא נותנת הספקטרום של הבחירה מקצה לקצה הוא כזה שאיזשהו משהו קדום מאוד בתוך הנפש, משהו מאוד נמוך, מאוד פשוט, שולט בזה. ובתוך הטווח הזה אפשר לתפוס את הקצה הזה או את הקצה הזה. אבל כאילו זה לא חופשי עד הסוף. אם בן אדם מאמין שיש בו נשמה אלוקית, הטווח של הבחירה שלו גודל. אין בטווח של הבחירה של הפסיכולוגיה המסירות נפש. הכל מבוסס על זה שאני רוצה שיהיה לי טוב. רק אני טמבל, אז מלמדים אותי לבחור בצורה כזאת שתעשה לי באמת טוב. זה ברור? אבל ברגע שאני לקפוץ לתוך האש, זה פנאטיות. זה לא בחירה, זה שטיפת מוח. ככה זה נראה. אבל כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו רואים שיש לי בחירה, לשים את הכל בצד, ומתי יבוא לידי והקיימנו, כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה פנאט חשוך. הוא היה בן אדם עם שכל זך, ואף על פי כן הוא בחר למסור את נפשו. זאת אומרת, הטווח של הבחירה הוא מקבל פנים חדש, שזה בן אדם שיכול לבחור לא בטוב או רע בשפה האנושית, אלא יכול לבחור במובן מאליו שלו, ויכול לבחור במשהו שהוא מאמין שהוא אמת. הרמב״ם כותב, עושה האמת מפני שהוא האמת. וסוף הטובה לבוא, ככה הוא כותב. אבל עושה האמת מפני שהוא האמת, למרות שבמובן שמובן מאליו שלו, אין מקום לבחירה הזאת בכלל. זה בחירה אחרת. זה לא בחירה שאנחנו מכירים. וכשאם אני מאמין באמונה שלמה, התחלה זה תמיד אמונה, אמונה זה יסוד כל דבר. אם אני מאמין באמונה שלמה שיש לי בחירה כזאת, תכף אני אסביר על זה עוד משהו, אז יש סיכוי שהבחירה הזאת תיפתח. ואז אני אמאס בשקר. אז עוד פעם, הדבר הזה מאוד מפחיד. הוא מפחיד, כי מה רוצים? שאני אקפוץ לתוך האש? זה שורף, זה לא נעים. אבל מצד שני, מה שרציתי להוסיף, יש בספר התניה, בתחילת הספר, הוא כותב על זה שהיהודי הוא חלק אלוקה. תחילת הספר. הוא מתאר את החלק אלוקה עם המדרגות הכי גבוהות שאפשר לתאר. יהודי זה דבר שיכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא באהבה הכי עליונה שיכול להיות, שעולה על מנת לקבל פרס בכלל, כלות הנפש. הוא יכול לירא מפני הקדוש ברוך הוא ביראה הכי עליונה שיכול להיות, וכן הלאה. על ההתחלה של הספר, אחר כך הוא מדבר על דברים הרבה יותר פשוטים. הוא נכנס לתוך כל השבילים הכי נמוכים שיכול להיות. אבל בהתחלת הספר, הוא אומר שכל יהודי יש לו נשמה כזאת, וזה הפוטנציאל שלה. מה המשמעות של זה? למה ככה מתחילים לכתוב? מה ההסבר?
הוא זורק למים עמוקים את ה...
לא, זה יותר מזה.
כדי לרדת לשבילים הנמוכים צריך את הנקודה הזאת. אם לא, לא יכול לרדת.
זה כמו שאומרים למישהו, תשמע, אתה לא יודע לקרוא. ואב שלך היה עגלון, וסבא שלך היה עגלון, אתה כבר 7 דורות עגלון, אבל הדור השמיני, זה היה בני יששכר, רבי אהרון מקרלין, רב חיים מצאנז, הבן איש חי, יש לך איזה סבא קדום שם. יש לך את זה בגנים, כמו שאומרים. אבל אתה... אבל זה מאוד חשוב שהוא ידע את זה. אם הוא לא יודע את זה, אז כל המחוג שלו רץ על קטע מאוד קטן. עוד יותר גבוה, בעצם היה צריך להתחיל עם הבראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. ושם כתוב אלוקים. אם היה כתוב הוויה, אז אולי זה היה יותר מתאים לעניין הזה. אבל באמת, ברגע שמתחילים לדבר על האדם, אז מתחילים לדבר על שם הוויה. ביום עשות, בפרק השני של בראשית, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שם מדובר מיד בתחילה על ויניחהו ובגוויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, ועברה את האדם ואיתה אותו ב... אוקיי, צריך עוד לחשוב על זה, אני לא יודע אם זה לגמרי מובן מה שדיברנו עכשיו. תחשבו על זה, אם זה לא, אז אולי צריך ללמוד את הכל עוד פעם. גם הנבואה של הנביאים זה התמסרות לא פשוטה, זה מסירות נפש. הבן אדם שמקבל נבואה, הוא יודע שמעכשיו החיים שלו יהיו אחרת. יקראו לו לא תמיד מתי שהוא מוכן. ולא תמיד יגידו לו להגיד דברים שהוא אוהב להגיד אותם. וזה היד. ובשביל זה לא עושים את זה דרך הנביא, אלא על ידי הנביא. כדי לשתף את הבחירה שלו. וכשזה בא אם הנביא מדבר מהבחירה שלו, זה משפיע יותר. למרות שמה שמשפיע זה דבר השם. אבל אם הנביא היה רובוט, ודבר השם היה עובר דרך הרובוט, זה היה פחות משפיע. כי חלק מהעניין של לשמוע את דברי הנביא, זה לראות יהודי שהוא לא רוצה, והוא בכל אופן עושה. הוא היה, הנביאים היו שמחים רק להגיד דברים טובים, ולא תמיד שלחו אותם להגיד דברים טובים. מי שלא הבין את זה, הוא שנא את הנביא. הוא היכה את נושא המכתבים, כמו אלה שזרקו את ירמיהו לחצר המטרה וכל הסיפורים האלה. אבל, אבל באמת, סיפור אחר לגמרי. עכשיו, הרבי פיאסצה תמיד חוזר על הרעיון, גם את זה חשוב לזכור, הוא בדיוק את הסיפור שסיפרתי קודם, עם העגלון שבע דורות ועם עם הסבא הגדול. הרבי פיאסצה אומר, חזן אמרו, הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. ובספרים שלו הוא כותב במפורש, הוא אומר, מה שאני, הוא פונה לקורא, הוא אומר לו שמה שאני רוצה ממך, זה לגלות בתוכך את הרוח של בני הנביאים. שזה לא יישאר רק איזו אמירה כזאת של... גם בתלמוד שכתוב, הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, הכוונה היא שיש בהם את הנקודה. כי זה מדובר בהקשר לדבר כזה, שלא צריך להגיד להם, הם בסוף הם יודעים לבד. אותו דבר כתוב במדרש, זה דבר פלא, כשהנשיאים הקריבו את הקורבנות בחנוכת המשכן במדבר, הם כולם הקריבו אותו דבר. הם לא עשו קודם אספה והחליטו מה להקריב, והקדוש ברוך הוא קיבל את כל הקורבנות, אף אחד לא קיבל הערה, ואף נביא לא גילה להם איזה קורבנות להביא. וזה היה, לא היה קורבנות פרטיים שלהם, שהם יוכלו להתנדב מה הם רוצים. וגם אין קורבנות כאלה, אין בתורה סוג קורבנות כאלה, כמו שהם הביאו, שיחיד מתנדב כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. אין דבר כזה, והם החליטו וזה עבר. אז כתוב במדרש, איך הם ידעו? המדרש מביא את הפסוק משיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה, והוא מסביר כתרצה כשאת רוצה. אם יהודי רוצה באמת, אז הוא מוצא מה שהשם רוצה ממנו. אבל הוא צריך לרצות עד הסוף, אפילו אם זה יעלה לו, מה היה אם היו מבינים שהשם רוצה מהם, שהביאו את כל העדר, הם היו מפסידים את כל מה שיש להם. זה היה הרכוש שלהם במדבר. אבל זה בדיוק. אם יהודי מוכן למסור את כל העדר, בסוף הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אומר לו, פלצת, אני אקח ממך כבשה אחת. אבל הוא, מצידו צריך להיות למסור את הכל. בנפש אני מתכוון, נדבר עכשיו. יש לנו כבשה אחת בפנים ששקולה כנגד הכל, ואותה הכי קשה למסור. זה כל הנושא של היד של הנבואה והשמחה והיד על הכינור או על איזה כלי נגינה אחר, זה הכל אותה נקודה, זה הנקודה של ההתמסרות והמוכנות להיות מדויק. למרות שזה קשה, הרבה יותר קל ככה לעשות את הכל בערך. זה עבודה. עכשיו, כמובן שלא עם זה מתחילים. איך כן מתחילים? אז הוא מדבר בהמשך. אם בן אדם רוצה לעורר בקרבו את הנקודה הזאת, הוא צריך להראות לעצמו שהוא היה שם פעם. אני סיפרתי את זה פה פעם. מה השעה? יש עוד כמה דקות. אני למדתי בחב"ד באמריקה, ב-770, ושם היה פנימיה ישנה שכל הקירות כמעט קרסו, זה היה שם משהו, התנאים היו שם יותר גרועים מאשר בצבא. זה היה משהו, היום כבר הכל חדש, אבל אז היה... והיה שם, הגיע לשם אוסטרליה, הגיע איזה יהודי, שבאוסטרליה הוא היה ראש הקהילה של חב"ד שם, יהודי, יהודי למדן וחסיד, והוא הגיע לארצות הברית והתיישב בבית המדרש של הרבה, והיה מטטה את הרצפה ואוסף את הסידורים, ונהיה שמש, זה היה העבודה שלו. במקום לשבת שם בכבודו של עולם, הוא הלך לטטות את הרצפה. החבר'ה קלטו שהוא לא סתם איזה אחד שבא לטטות את הרצפה, הם לא הכירו אותו, אבל היו סוחבים אותו ביום חמישי בלילה, מתי שתלמידים יושבים ערים, היו סוחבים אותו לפנימיה, לאיזה חדר, והיו אומרים לו, נו, עכשיו תספר לנו משהו, תדבר משהו, והם משכנעים אותו, ואני לא ידעתי מכל זה, זה חבורה כזאת של כל מיני כאלה, מיוחדים כאלה, תמיד מצאו את המיוחד. פעם הייתי צריך אחד מהם, ואמרו לי שהוא בחדר הזה, אז נכנסתי. אז היה לי כזה לא נעים, ראיתי שיושבים מסביב לשולחן, כולם בשקט. יושב איזה יהודי מאוד מבוגר, כפוף כזה ומדבר. אבל כבר הייתי בפנים, לא יכלתי כבר לצאת. אז בדיוק הקשבתי מה ש... אז הוא אמר ככה. הוא אמר שיש עבודה אצל בן אדם שהוא יישב ויזכר בחיים שלו וימצא את הנקודה הכי טובה שהיה לו אי פעם על, על ציר ההיסטוריה. את, את הזמן הכי טוב שהיה לו ואת הדבר הכי טוב שהוא עשה. את ההתמסרות הכי גדולה שלו, את הרגע שהוא שם את עצמו בצד לגמרי בשביל חבר או בשביל מצווה או בשביל... שהוא ייזכר בזה. ואחרי שהוא ייזכר בזה, שינסה להיזכר איך הוא הרגיש, ואז להגיד לעצמו, מה אני פוחד מזה? הרי כבר הייתי שם. הייתי שם ונשארתי בחיים. למה אני בורח מהדברים האלה כל הזמן? ככה, אחרי זה כבר סחפתי הצידה את הבחור שהייתי צריך אותו ויצאתי, אני לא נשארתי שם. לא, זה לא היה חבורה שלי. אבל את זה אני זוכר כל החיים שלי, את האמירה הזאת. היית שם. למה אתה בורח? זה מה, הרבי פיאסצנה קורא לזה שלכל יהודי יש נקודה של נביא. יש בי את בני הנביאים. זה כמו שמישהו יבוא ויספר לי שבגלגול קודם הייתי צדיק, רק הייתי צריך לתקן עוד משהו, אז באתי עוד פעם. מאותו רגע, אני לא צריך יותר שום ספר מוסר ושום עטפות ושום דבר. מה, אני אלך לקלקל מה שעשיתי בעצמי כל כך טוב בפעם הקודמת? זה בעצם הנקודה. הנקודה היא, ההתחלה של זה, הוא מדבר על זה בהמשך, ההתחלה של זה, זה למצוא, כאילו, למצוא תו אחד שניגנתי אותו כן מדויק. אני לא יודע, יש לי שתי ידיים שמאליות, אני לא יודע לנגן כלום, אבל פעם אחת הצלחתי לנגן, ניגון אחד קטן, הצלחתי לנגן אותו מדויק. אז כן הייתי שם. אז למה אני כל הזמן ממשיך לזייף? כל זה נקרא יד, כי פה פונים נטו לבחירה של הבן אדם. לא מדובר על מדרגות. מדובר על דבר ששייך לשתף איתו פעולה, מכאן לעכשיו. לא מדובר על תיקון המידות, זו עבודה שיכולה לקחת 60 שנה. מדובר על, על מהרגע להרגע.
הרב
מסביר
לך
חומר.
אתה אומר שאתה מתחיל לעשות את זה.
לא לברוח, לא להפסיק לפחד. אתה זוכר את ביבי, הם מפחדים. אתה זוכר? צריך להפסיק לפחד. כל הפשלות שלנו זה פחד. אנחנו פוחדים שנהיה צדיקים מדי, אנחנו פוחדים שהחברה לא תכיר אותנו יותר, אנחנו פוחדים שיגידו לנו, מוישה, מה קרה לך? השתגעת? אנחנו פוחדים. אנחנו פוחדים לזוז. אם אנחנו רואים שעברנו קטע כזה ונשארנו, ולא קרה לנו כלום, אנחנו מפסיקים לפחוד.
אבל לפעמים המסירות נפש הזאת, שהוא אמר שצריך להיזכר איך זה הרגיש, לפעמים זה הרגיש זוועה.
אם, אז לא על זה הוא מדבר. צריך לחפש משהו אחר.
לכן כתוב שאכן הרבי נחמן כותב לא להתפחד כלל.
לא להתפחד.
למה לא לפחד? לא לרשום לא לפחד כלל. כי אומרים שיש פחד שבא מהקדוש ברוך הוא מכניס בך את הפחד. יש להתפחד שאתה מכניס בעצמך את הפחד.
נכון.
אז לא להתפחד כלל. כן,
אתה כאילו, אתה בטוח שאחרים חושבים שאתה טמבל. איך אתה יודע? אבל אתה החלטת, זהו. אתה החלטת כי זה משתלם לך.
למה זה משתלם לך? למה זה משתלם לך?
כי אז אני מונע מעצמי להיכנס לדרכי עבודת השם, ואז אני יכול להישאר בזבל, וטוב לי כך. זה חשבון, זה מניפולציה, זה לא חשבון אמיתי.
אבל זה כאילו,
כן, כמו בן אדם שלא יכול לישון בלילה, אבל כולם משתתפים בצערו, אז אף אחד לא יכול להרדים אותו, כי הוא מרוויח מזה את ההשתתפות בצער. וזה בחינת כלי זמר שמנגנים ביד, שעל ידי זה שורה הנבואה על הנביאים. שם כתוב, ואתה קחו לי מנגן. בן אדם היה צריך לשבת לידו עם כלי, לא... אז לא היה, אבל זה לא עובד עם כפתור שאתה מדליק. כי הכלי הוא התאספות הרוח, ויש שם את הכל, אפשר לצאת משם עם טונים מזויפים גם כן, יש את כל האפשרויות. והוא מעורב טוב הרע, המושג של רע כאן זה הלא נכון, הלא... כי יש עצבות רוח, רוח נחאה, רוח רעה, כנאמר בשאול וביתת הוא רוח רעה, ויש רוח טובה, כמו שכתוב, רוחך טובה תנחני בארץ מישור, והיא בחינת רוח נבואה, רוח הקודש. אך כשהוא מעורב טוב ורע, אינו יכול לקבל נבואות אמת. אפילו אם בן אדם הוא פותח את הלב שלו, אבל אם הניגון החיים של, מנגינת החיים שלו היא מזויפת, אז את הקדושה הוא לא יכול לקבל באופן פנימי. אפשר להתרשם ככה מהאטמוספירה, אבל בפנים, על כן כתיב בשאול והתנבא והיפול הרום, הוא פירוש רשי לשון משוגע. מאיפה רשי לקח את זה? מהתרגום. בתרגום כתוב על המילה והיפול ארום, יש מילה בתרגום למילה ארום, זה ארטילאי, ובתרגום כתוב ברשה, והתרגום לעברית של המילה הזאת זה מה שקוראים בעינינו שוטה, משוגע, משהו כזה. כי היה מעורב ברוח שטות, עצבות רוח. גם נביא אמת לפעמים נקרא בתנך משוגע, כי הוא לא בנורמה, אז החברה מזהה אותו כמשוגע. משוגע הנביא הביא לאיש הרוח. לפעמים הוא נקרא עיוור, לפעמים הוא נקרא כל מיני, מי עיוור כי עם עבדי, וחרש כמלאכי אשלח. כמו בסיפורי מעשיות, בסיפור של הקבצנים, שלכל אחד, החברה מזהה בו איזה מום, היא רואה שהוא עיוור, אבל בעצם הוא לא עיוור בכלל, הוא רואה יותר טוב מכולם, וכן הלאה. זה צד אחד, אבל יש מקום שבאמת הוא באמת משוגע. מה הנקודה של משוגע? מה זה משוגע? משוגע עם תעודה, משוגע אמיתי. מה זה משוגע? תחשבו פעם, מה זה משוגע? משוגע זה בן אדם שהוא יכול פעם אחת הוא מוכן להפקיר 1,000 שקל בשביל שתיתן לו איזה כבוד, תעמוד דום לכבודו 2 דקות, הוא ישלם לך 1,000 שקל. לא קשור לכלום, הוא ייתן לך. פעם שנייה הוא היה מוכן בשביל 100 שקל לבזות את עצמו בביזיון הכי גדול שיכול להיות. אין לו מרכז כובד קבוע, אין לו היררכיה, הוא לא יודע מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. אצל בן אדם נורמלי יש איזה משהו, יש איזה סדר. גם אצל בן אדם הנורמלי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, אז לפעמים הוא צדיק יותר מדי, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה, זה גם כן אומר. אבל לכל הפחות בחיים, בעולם הזה, יש לבן אדם נורמלי איזשהו סדר, איזה משהו יותר חשוב, משהו פחות חשוב. אבל כשמדובר על בעבודת השם, אז כולנו משוגעים. ולכן, בגלל זה, זה נקרא בלפותי מרן, זה נקרא תשובה של יום חול. פעמים כשר, פעמים פסול. כל פעם מתנדדים. אז צריך לחפש איזה עוגן שבו פעם אחת הייתי לגמרי טוב. מכאן אפשר, על זה, על היסוד הזה אפשר להתחיל לבנות משהו. זה נקרא כמו שהמנגינה הקטנה הזאת שאותה אני לא זייפתי. וזה שמנגן ביד על הכלי, מי שמצליח לנגן נכון, הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה, רוח נבואה, מתוך עצבות רוח, מתוך כל האפשרויות של כל הניגונים המזויפים, הוא מוציא לאור את הדבר האמיתי. וצריך להיות יודע נגן, שידע לקבץ וללקוט ולמצוא חלקי הרוח אחת לאחת, כדי לבנות הניגון. פה הוא כבר מדבר על לחפש נקודות טובות, בנפש. זה יודע נגן. היינו השמחה, היינו לבנות הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא הפך עצמות רוח. זה כמו שאומרים למישהו, תגיד לי במה אתה כן טוב. כן? כאילו בן אדם בא ואומר, אני לא... אבל יש משהו, לצחצח נעליים, אתה יודע? בוא נתחיל מכאן. אין דבר שבן אדם הוא לגמרי לא טוב, זה לא נכון. השמחה, היינו לבנות הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא ההפך עצבות רוח, כי צריך לעלות ולרד בידו על הכלי שמנגן כדי לכוון לבנות השמחה בשלמות. כל התיקון פה זה לעלות ולרדת. צריך לדעת לרדת לנקודה הכי נמוכה ולעלות את הבן אדם משם. אבל הכוח לרדת למקום הכי נמוך הוא כוח שבא ממקום גבוה. אם בן אדם לא יודע שנשמתו באה ממקום גבוה, אז הוא לא יכול לרדת למקום נמוך. הוא יכול רק לפצל את עצמו, את החלק הגבוה הוא ייתן לגבוה, כמו ברומא, את אשר למלך תן למלך ואתה תעשה מה שאתה רוצה, את אשר לאלוקים תן לאלוקים זה... דתיות של גוי, כן? יום ראשון הוא הולך לכנסייה והוא נראה כמו מלאך, אחר כך בערב הוא שותה והוא מגרזן, הוא הורג את כולם, כן? אותו בן אדם.
הוא קיבל אותו, המלאך המוות.
כן. כן, כן. וכשהנביא שומע זה הניגון מה יודע נגן, אז אני מקבל ממנו רוח נבואה. עכשיו הנביא בהקשר הזה זה כל אחד מאיתנו, כל אחד שיש לו את הפוטנציאל. היודע נגן פה הוא לא כמו בפשט בתנך, שיודע נגן היה מישהו והנביא היה אלישע. פה זה הפוך, הנביא זה כל אחד מאיתנו, והיודע נגן זה הצדיק שמלמד אותנו לחפש את הטוב, לחפש את הנקודה. הוא מנגן עלינו, והוא מלמד אותנו שאנחנו ננגן על עצמנו.
הוא מכוון את המיתרים.
כן, אבל גם את ה... אתה יודע, כשאתה קונה סוס, אז עד שתדע את הכתובות איפה קונים לאוכל, אז מי שמוכר לך את הסוס נותן לך חבילה חציר על הדרך. כן, הוא גם מנגן לנו איזה ניגון על הדרך. אז אני מקבל ממנו רוח נבואה, שקיבל זה בידו מתוך עצבות רוח. הוא מקבל את הוא מקבל את הכוח להוציא את הנבואה מהכוח אל הפועל. וזהו, וניגן בידו וטוב לך. מה כאן הקשר טוב וטוב לך? וטוב לך די כאשר מלקט ומצרף הטוב מתוך הרע. אתה תראה עכשיו את הטוב של עצמך. זה נקרא וטוב לך. בעיקר התקבצות ובניין הרוח נבואה הוא על ידי היד... מה זה היד הזאת? אמרנו, היד אצלנו זה הבחירה. ותהי עלי יד השם, איפה זה כתוב? יחזקאל. ותהי עלי יד השם, זה הנבואה מלמעלה היא נקראת יד. יד זה התגלות. הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. זה התגלות לכאן ולכאן, אבל זה התגלות. עכשיו, אם אנחנו מגלים את עצמנו, התערות הדלטטה, אנחנו מגלים את כוח הבחירה שלנו, שזה היד שלנו, אנחנו מקבלים את ההתגלות מלמעלה, את היד. והיד שם פקדונות הרוחות, כמו שכתוב בידך הפקד רוחי. הרי יש לנו את הזמן שבו אנחנו פסי עם הבחירה שלנו, אין לנו בחירה. בלילה, כשאנחנו ישנים, אנחנו לא בוחרים. אנחנו מפקידים את הנשמה שלנו במקום של ההתגלות האלוקית. לא חס ושלום במקום של גבורה ודין וכל זה, אלא בידך הפקד רוחי. כמו שכתוב, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש, וזה והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. אז יש לנו פעמיים יד. הנבואה באה מלמעלה, זה יד השם. בנבואה אנחנו מפקידים את עצמנו. זאת אומרת, כל יהודי, מתי שהוא מפקיד את נשמתו בלילה, לאן הוא מחזיר את הנשמה? לשורש. בשורש הוא נביא. בשורש יש לו את האפשרות להתחבר, תכף נראה. והעבודה ביום זה עם היד שלנו. עכשיו, מה קשור כאן בכלל כל העניין של הנבואה? יש בעצם שני אפשרויות איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כמו תורה ותפילה. אפשרות אחת זה לפנות אליו, אפשרות שנייה זה כשהוא פונה אלינו להיפתח לזה. זה שתי אפשרויות. בנבואה יש את שניהם. הנבואה, הנביא עד שהוא זוכה לנבואה שלו, אז כתוב ברמב"ם, הרמב"ם מתאר, יהודי שזוכה לנבואה, אז עד שהוא זוכה לנבואה, אז הוא כל הזמן פונה להשם. כל העבודה שלו זה התערות הדלטטה. זה היד שלו. ביד הנביאים, על ידי היד של הנביא, שהוא התערות הדלטטה, שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, ביד הנביאים אדמה, אז הקדוש ברוך הוא מתקן את הכוח המדמה שלו, ואז ותהיה עליו יד השם, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את החיבור. בעבודת השם שלנו אנחנו לא צופים שמחר בבוקר נקבל נבואה, אבל בעבודת השם שלנו יש גם כן שתי עבודות. יש עבודה אחת לקבוע את הקדושה בכל דבר, ויש עבודה שנייה להפוך כל דבר שיהיה כלי שהקדושה תוכל להיקבע בו. אם אנחנו עושים משהו לשם שמיים, אנחנו הופכים את הדבר לכלי. אם אנחנו מתפללים על משהו שאין לנו, ואנחנו רוצים לקבל את זה מהשם יתברך, ואנחנו לא מרמים את עצמנו, שכאילו כמו שהחפץ חיים אמר, שהברז נותן את היין, מכירים את המשל? יצחיים אמר שמי שעובד בשבת הוא עושה עוד ברז לחבית יין. בסוף יש לו את אותו קור, אותו כמות יין. אז אם אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, לא מול הברז, אז זה נקרא שאנחנו ממשיכים את הקדושה בדבר הגשמי. ולהפך, אם אנחנו, כשאנחנו פוגשים את הדבר הגשמי, כשיש לנו כבר את השפע, אנחנו מקבלים אותו לשם שמיים, משתדלים לעשות איתו דברים טובים, אנחנו עושים אותו כלי שהקדושה תמשיך לשרות בו, קדושה יותר עליונה תשרה בו. לפעמים לוקחים דבר פשוט ועושים איזה חפץ של מצווה, וכן הלאה. אז שני הדברים האלה זה העבודה של היד שלנו. לקבל את הקדושה מלמעלה זה כמו לקבל נבואה באיזשהו אופן, ולהרים את העולם ללמעלה זה כמו ההתערות הדלטטה של הנביא שהוא עושה כדי לקבל את הנבואה. אז יש לנו נבואה מיניאטורית, נבואה של בני הנביאים, לא נבואה לגמרי. אבל זה החיבור, נביא הוא מלשון ניב שפתיים, ובעצם כל החיבור הזה יכול לעשות בצורה פשוטה בכל פעם שמדברים עם הקדוש ברוך הוא. כל פעם שמדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז הבחינה של אליך תכלה נפש כל חי, זה כאילו אני רוצה להתקרב, ואני גם פותח את הלב שלי שאם הקדוש ברוך הוא יאיר לי משהו, שאני אוכל לקבל את זה. ולא, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הרעיונות, אבל אנחנו פוחדים ואנחנו בורחים. כאילו, זה מפחיד אותנו, גדול עלינו. וצריך לא לפספס את זה, כן, השעון הולך, אני יודע, אין לו מה לעשות.